הרב בני לאו.
פרק ל"ד לדוד, בשנותו את עמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך, אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. ואני קופץ לאמצע הפרק, לכו בנים, שמעו לי, יראת אדוני על עמדכם. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אני חושב שהמילים האלה של מי האיש שחפץ חיים, הפכו להיות כמו פסקול של החברה הישראלית, שאותו חלק בחברה שמבקש לחצוב מתוך התנ"ך את הצו המוסרי שמעצב את החיים שלו. נדמה לי שהשיר המפורסם עם הלחן העתיק הזה שכנראה כתב אותו ברוך חיית, מי האיש שחפץ חיים, הפך להיות סוג של המנון של חברה ישראלית שמאמינה בבקש שלום ורודפהו. זה גם במובן האישי וגם במובן הלאומי. אם רוצים הוכחה לשיר שהפך להיות סוג של המנון, תבדקו ביוטיוב כמה עשרות ביצועים יש לשיר הזה על ידי כל חלקי החברה הישראלית. אפשר לקחת את המנעד מחווה אלברשטיין, דרך כל האומנים והיוצרים ועד לחסידות, כל אחד נוגע במי האיש שחפץ חיים שלו. הביטוי שמכונן את התחושה הקנונית הזאת של בקש שלום ורודפהו, הפך להיות שם ספרו של פרופסור אוריאל סימון, והוא כותב בהקדמה לספר, בהסבר אולי למה הוא קורא לספר בשם בקש שלום ורודפהו, הוא אומר כך, ואני מצטט: בקשת שלום ורדיפתו איננה עצה טובה, זוהי מצווה, ממש כמו החובה להתרחק מן הרוע ולעשות את הטוב. ברכת השלום היא מרובה, אבל המניע העיקרי לחיפוש השלום ולמאמצים להשיגו אינו צריך להיות תועלתי אלא מוסרי. אריכות החיים ואיכותם הטובה אינן מוצבות במזמור כמטרה אלא כתוצאה, תוצאה מבורכת, של עזיבת הרע ועשיית הטוב. אותו הדבר בעניין רדיפת השלום. הצמצום המקווה של ריב ומדון, הרס ומוות, אינו אלא פריו הגדול של השלום, אבל זו לא תכליתו. התכלית היא מוסרית, נפשית ורוחנית. הקריאה הזאת של סימון כל כך יפה, ואני בכל זאת רוצה להאיר בתוכה נקודה שאולי יכולה להיות משמעותית. סימון מתאר את הפסוק שלנו כמצווה. הוא לא מתאר את זה כאיזה סיבה ותוצאה, אלא מצווה כמו כל מצווה, להפוך את העולם לטוב יותר, לשלום יותר, להרמוני יותר. ואז אתה שואל, טוב, אם זוהי המצווה שאנחנו מצווים בקש שלום ורודפהו, אז אתה שואל, מי מצווה? הרי כל מה שאמרנו על ספר תהילים עד עכשיו, זה שאנחנו מדברים אל האלוהים. אין פה אלוהים מצווה בספר תהילים. יש פה אלוהים נוכח. יש פה אדם שמדבר אל האלוהים. זה כל הכוח של התהילים, שהוא מדבר את האדם ולא מדבר את האלוהים. ולכן, כשאתה קורא את הפסוק הזה של מי האיש שחפץ חיים, בקש שלום, רודפהו, כשאתה קורא את זה כמצווה, אתה לא יכול להשוות את זה לכל הציוויים שניתנו לנו בספר התורה או אפילו בספרי הנביאים. אם נרצה להיות עוד יותר קשים עם עצמנו, נאמר שדווקא בתורת משה, תורת משה שמשמיעה את הקול המצווה האלוהי, דווקא שם אני שומע פסוק כמעט הפוך. פסוק שמאתגר לי את הפסוק שלנו של בקש שלום ורודפהו. אם אני מסתכל לאן לוקח אותי משה רבנו לרדוף, אומר לי שם בספר שמות, צדק, צדק, תרדוף. צדק, צדק, תרדוף, זה לרדוף אחרי צדק, זה לא אחרי השלום. מי שרודף אחרי הצדק, לא רודף אחרי השלום, הוא רוצה לממש את הדין הישר והצודק בעולם. על פניו, אפשר לומר שיש פה התנגשות, אולי אפילו מחלוקת, בין תורת משה לבין תורת תהילים, בין תורת האלוהים לתורת האדם. תורת משה אומרת, צדק, צדק, תרדוף בספר דברים. לפני זה אפשר לדבר על בצדק תשפוט עמיתך של ספר שמות. יש לנו לאורך כל התורה צדק, צדק. ולפי תורת תהילים, שלום, שלום. הכל הרי יודעים שמן המקום שבו אנחנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. נכון, יהודה עמיחי? מאיר אריאל הגדיל את המחלוקת הזאת, ויצר מפגש מופלא בין רודף צדק ג'ימי לבין דין רודף שלום. בשיר שלו, צדק צדק תרדוף, אומר מאיר אריאל כך, זורק דין שלום לג'ימי צדק, אתה מודע לזה שצדק זה חרוז להדק? יורק ג'ימי בצדק לדין שלום, ממש כמו ששלום זה חרוז לחלום. שורק דין לג'ימי, בשבילך צדק זה חדק, שיש לו רישיון לחטט לי בארון. חורק ג'ימי לדין, בשבילך שלום זה שלוש, עיוור, חירש, אילם, ושולמן ישלם, ושוב שרים איש את שלו. ככה מאיר אריאל, ממש ככה מאמת בכוח, בחצי הומור, חצי בסרקזם, את השיח, את הדיאלוג בין צדק, צדק תרדוף, לבין בקש שלום ורודפהו. אבל נדמה לי שחזל העדיפו פתרון אחר. הם התעקשו להתבונן אל תורת משה, ולקרוא בתוכה במילים של צדק, צדק תרדוף, לקרוא משהו חתרני. התורה לא אומרת צדק תרדוף, אלא דווקא צדק צדק. ועל זה אומר התלמוד במסכת סנהדרין דף למד ב', שמשם אנחנו לומדים את היסוד שמחייב את הדיינים לחתור לפשרה ולא למצות את הדין. במקום שיש התנגשות בין השלום והאמת, תידחה האמת מפני השלום. וככה אנחנו מממשים את שירת תהילים של בקש שלום ורודפהו בפרשנות לתורת משה של צדק צדק תרדוף.